אז ארץ ישראל, אמרתי, על זה אני מדבר, אני לא מבין. לא שלא מבין, יש גרש מבין, זה לא תחום שלי. לא השקעתי את זה, פעם אחת השקעתי מאמץ להבין, אבל לא בשביל להסביר, זה לא. אני שאוהב את התחום הזה, אז כמה פירושים טובים על הפרקים האלה, מהפירושים הקלאסיים של פרשי הכוזר. אבל בואו נראה עמוד סמך א', נעשה ככה בקיצור כאן, ידיעת שבתות השם, מעדי השם, תלוי איפה בארץ הנקראת בשם נחלת השם. חי נקראת הארץ הזאת, הר קודשו, אדום רגליו, שער השמיים, זה עניין כמציון תצא תורה. ראו כמה השתדלו האבות לגור בה בודנה בידי עובדי עבודה זרה. כמה השתוקקו אליה ברחקם ממנה, עד שדאגו להעלאת עצמותם אליה, כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. וזכור כמה התחנן משה לראותה, ומה קשתה בעיניו הגזירה במנה דבר ממנה. כמה קיבל קשה את הגזירה, שלא יכול להיכנס לארץ ישראל. ומה גדול היה בעיניו החסד, כאשר ניתן לאחר כך לראות מראש הפסגה. התבונן כמה השתדלו בני אומות אחרות, פרס, הודו, יוון ועוד. כי יקריבו בקורבנות בשמם, התפללו באדם בבית הגדול ההוא, וכמה ממון פיזרו על המקום ההוא, אם כי היו בני דתות אחרות, כי הדת האמיתית לא קיבלה אותם, וראי כמה מכבדים את הארץ גם היום, אם כי פסקה שכינה מראות בה, שכן כל הכיתות הדתות עולות לרגל אליה עוד היום וכובדות אותה, רק אנחנו נמנים איזה מחמת הגלות והשיבות שאנו נתונים בה. טוב, כאן הוא נגיע רק בתחום מעניין יחסם של הגויים לאומות העולם, לארץ ישראל. זה לא רק מדובר כאן היום על השתי דתות המונותאיסטיות, שבעצם קיבלו השפעה מישראל, הנצרות והאסלאם. טבעי שהנצרות והאסלאם מחפשת איזה קשר לארץ ישראל, אבל גם בימי קדם היה להם עניין לכל בעלי דתות אחרות להביא קורבן, להקריב קורבן בארץ, ומבחינה מסוימת אפשר להבין את זה. כל הדתות, פרט ליהדות, היו דתות פרטיקולריות, דתות של שבטים, של עמים. לא הייתה דת אוניברסלית, לא הייתה קיימת. הדת האוניברסלית היחידה הייתה רק של יהדות. גוי, נניח, עמוני, לא יכול היה להקריב בשביל אל מואב, אלוהי מואב, כי אלוהי מואב היה אלוהים של מואב ולא של עמוני. יהדות שהכריזה, שהיא דיברה על אל אחד, אז תראי שכל הגויים מצאו לנכון למצוא איזה קשר לירושלים, לארץ ישראל. והיהדות מדגישה את זה, כי בית תפילה ייקרא לכל העמים, זה כבר הכריז שלמה המלך, והנביא כבר מדבר על הגויים שלא יעלו לסוכות. כל פעם זה היה, יש היום גם ידיעות היסטוריות, לא מניס שסיפר, רק בסוכות האחרונות, גילה פרק מיוון, למטה של שבא כוזרי, גילה איזה מידיעות היסטוריות שהיה מקובל, שעלו מכל מיני מקומות, עלו לארץ ישראל. זה באמת, כנראה קשור עם חג הסוכות. יש פה גם ידיעות היסטוריות. אבל זה רק, זה גם אומר משהו, זה גם מצד אחד, מקביל לנו, מצד אחד זה יוצא לנו בעיות. אני אחת החוויות החזקות ביותר שחוויתי ליד הכותל המערבי, זה היה, אני לא מדבר כשפעם ראשונה הגעתי, כשאנחנו היינו כאן ששתיימים. מולי תביא זה יום רגיל, זה סיפור ודאי לפני 30 שנה, לא, 30 שנה כבר. אני נמצא ביום רגיל יד הכותל, והנה באה קבוצת יפנים.
מקוריה.
סיפרתי לכם. והנה באים מרחוק, נראה שם עם השלטים גדולים, עם יפנית ובעברית, אני יודע, מדינת ישראל, לא יודע יותר מה. ואני הסתכלתי ככה מתוך מוזרות, היפנים באים שם איזה קבוצה של איזה... איזה 30 איש בערך, והם מתקרבים לכותל. באים מדי פעם תיירים לכותל. ראיתי כבר פעם איך חבדניקים ניסו להרכיב נניח תפילין לתיירים גרמנים נוצרים, גם את זה ראיתי. עד ש... אמר שם אחד הוא לא רוצה להגיד ברכה, הוא לא רוצה להגיד ברכה, אבל למה אתה לא רוצה? אומר, אני לא יהודי. טוב, אבל... הם מתקרבים לכותל, פתאום כנראה היה שם איזה סימן ביניהם, בבת אחד, כל אחד רץ לכותל לפינה אחרת, התפרצו בבכי בקולות שעוד לא שמעת ליד הכותל בחיות כאלה. בכי ממש בקולות, היפני. כולנו עמדנו שם תקועים, לא הבנו מה קורה כאן. אמרתי, זה הפסוק. כי ביתי בית תפילה עיקרי לכל המון, וגם הגוי אשר יבוא מארץ רחוקה יפול דרך ארצם. אני אומר, פתאום את הסימנים של אותו חזון נביא שגם הגויים יהיה להם קשר. אבל מצד שני, זה יוצר לנו בעיות. אני אמרתי זה לא פעם. אין ספק שאילו היה מדובר לחתיכת אדמה בגודל של ארץ ישראל, לא כאן בארץ ישראל, באיזה מקום במרחבי ארצות ערב, והיהודים היו שם עושים מדינה, זה לא היה יוצר מין התנגדות כזאת כמו שזה יצר כך. עובדה, היו ארצות ערב, היו במרוקו, היו בתוניסים, הצרפתים היו, וכאן במצרים אנגלים, אף פעם זה לא עורר התנגדות כלל ערב. לא באו מימים אחרים להילחם. כשהערבים נלחמו במרוקו נגד צרפת, המצרים עמדו אדישים, הסעודים עמדו אדישים. המקום היחידי שזה עורר וזה הביא מכל ארצות ערב זה בארץ ישראל. כאן לא אדישים. ומה שקורה בארץ ישראל אין אדישים. וזה אומר לנו משהו, זה יוצא לנו גם בעיות. לכן כל מה שיש בארץ ישראל זה... זה ללא כל פרופורציה. אם אני מגיע לחוץ לארץ, אז אני יודע, כל דבר קטן יכול לראות שם בטעות, מה שקורה בארץ. מה שקורה בכל מקום אחר בעולם, זה בכלל לא מעניין. ללא כל פרופורציה. וזה כי יש איזה יחס אחר. וזה נושא גם בעיות לנו, גם מכל הבחינות. אני שמעתי פה, הספרתי את הסיפור שם ממנו במעלות ממוקים. שמעתי פעם את טדי קולר, באמת, אחרי מלחמת ששת הימים. כשהיה כאן, סיפר שהיה כאן שליח של הבנק העולמי, ואני זוכר את יוג'ין בלק היה שם. והוא ביקר אצל נאסר, במצרים. הוא ביקר אצל חוסיין בירדן, ואחר כך ביקר כאן. ופגש את טדי קולר, ואמר לו ככה, תדע לך, אני בא מנאצר, הבעיה המרכזית בקשר לשלום עם ערבים תהיה ירושלים. אז הוא אומר טדי, מה? נאצר? מה אכפת לירושלים? הרי הוא לא דתי, הוא אומר, אני אומר לך, גם אצלו הבעיה המרכזית ירושלים. יש איזה משהו, זה משהו מכניס. הוא אומר, על הכל יוכלו להתפשר, על ירושלים שם זה... איך אומר, אבן מה מעשה, איך כתוב בנביא. זאת אומרת, ירושלים כ... איך הפסוק הזה? ירושלים זה הבעיה המרכזית. היחס, מה שכוזרי אומר כאן, גם הגויים, קשורים איכשהו לארץ ישראל וחיפשו, זה יוצא לנו גם בעיות. לכן כל כך קשה להם להקל שיש לנו מדינה שאנחנו כאן מתיישבים. היחס הוא אמביוולנט, מדוע? מצד אחד, צ'רצ'יל הכריז עצמו ציוני. אמנם הציונות של הגויים האלה רצו לפתור את בעיית האנטישמיות, כי הם הרגישו את עצמם אשמים באנטישמיות, חשבו, קיבלו את התפיסה של הרצל, ברגע שתהיה מדינת ישראל הזאת יהיה יותר אנטישמיות, אז רצו לפתור. אבל היה להם יחס דואר, רוצים ולא רוצים, זה משהו קרה כל הזמן. טוב, עכשיו נראה עוד כמה קצת, נביא כמה ציטוט מחזל. אביב, אני חושב, אם אני לא אגיד את זה כאן, אתם לא תפתחו את הספר לראות אותם, אז אנחנו נקרא, אבל כשאני, מה לחדש? אשר לדברים שאמרו חכמינו בשבח ארץ ישראל, ארוכים הם עוד. הכוזרי, השמיענו מה שאתה זוכר מדבריהם. טוב, כאן בעיקר מדבר, בראש ובשנה, על קטעי הלכה. הכל מעלים לארץ ישראל, ואין הכל מורים. לפי זה פסקו, כאישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, ויצא בלא כתובה. וזה בלתי קשור. אני פעם אני תפסתי מאוד חזק את לפני, איזה 10 שנים, את הרב אבינט, שהוכיח שהלכה כרמב"ן, שבשולחן ערוך הדין הזה מופיע. אישה שאינה רוצה לעלות עם בעל ארץ ישראל, יצא בלא כתובה. הרמב"ם עצמו מביא את ההלכה הזאת. מביא ראיה הלכה כרמב"ם ולא כרמב"ם, במחלוקת הזאת, שהשולחן מביא את ההלכה הזאת. ההלכה הזאת מופיעה ברמב"ם, אז כנראה זה לא קשור. זה לא משנה אם יש מצווה דאורייתא לארץ ישראל או אין מצווה דאורייתא. הערך של ארץ ישראל זה בלתי טעם. כמו שיש עניין של אמונה זה דבר גדול. אתם יודעים, יש ראשונים שלא מונים אמונה כמצווה, נו? אז אמונה זה כבר לא דבר רציני. אז יש כל מיני הסברים למה לא מונים. אבל הערך של אמונה הוא ערך לא קשור דווקא במצווה. זאת אומרת, ארץ ישראל זה ערך גם אם זה לא מצווה, מישהו. אז יש דברים חשובים שגם לא מצווה, יש להם ערך. מה שיש גם להפך. היה מילי... היה פעם ששאלו אותי, תריד אותי חבר'ה מלפני כמה שנים, ברוך השם שייך לא באתי לי. אסור לאכול חזי, נכון? זה למה? נו, לאכול בשר אדם מותר? איזה איסור זה? מה? זה אתה להרוג אותו, אבל. אם הוא לקח את בשר אדם.
זה לא
חייב שלה,
זה לא
חייב. איזה לאו זה?
אדם לא מעלה גילה, לא שוסע שזה.
אין איסור דאורייתא, נו, אז אל כמותר לכל שר אדם. אז אין איסור דאורייתא, אז יש דברים שהם כל כך פשוטים שגם זה לא לה. אז מי שרצה לומר, יש לי אפשרות לאכול חס ולא מצב, או בשר נבלה או בשר אדם, שאוכל בשר אדם, זה חס ושלום. יכול להיות, יש דברים ש... אותו דבר, יש דברים. זה לא קשור, כמיצה לא מיצה, זה לא בזה נמדד החשיבות של ארץ ישראל. כמו שבאמונה זה לא חשוב, בדיוק לערך, מי שאני אומר, לגבי ייסורים. אז לא נמדד דווקא יש על זה לה ואין על זה לה. יש דברים שהם כל כך פשוטים, שאתה לא צריך לכתוב לה. וכן להפך, האיש שאינו רוצה לעלות עם אשתו לארץ ישראל, יוציא וייתן כתובה. ועוד אמרו, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, בעיר שרובה גויים, ועל ידור בחוץ לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. וכל הדר בארץ ישראל דומה למי שיש לאלוה, כל הדר בחוץ לארץ דומה למי שאין לאלוה. וכן אומר דוד, כי גרשוני היום להסתתר נחלת השם לאמור, לך עבוד עמים אחרים. לומר לך, כל הדר בחוץ לארץ כובד עבודה זרה. טוב, זה, אני לא אגיד את זה. מין דיבור, אמר לי, כאילו עובד עבודה זרה. וכל הדור חוץ לדמך נשאין לאלוה. אני רוצה לומר לכם משהו. נתבנים קצת בעומק. יש תופעות שאפשר להסביר אותן בדרך הטבע, אבל כשהרצף של התופעות זה מורה לנו את המזבר. ניקח דוגמה אנטישמי. כל דור אתה יכול להסביר את האנטישמי. רק כל דור תמיד יש הסבר אחר. פעם משום שהיינו משכילים, יותר מדי משכילים, פעם משום שלא היינו משכילים, ופעם משום שלא היינו סופרים, פעם משום שכן היינו סופרים, פעם משום ש... עד שבא הרצל ואמר, כל התיאוריות לא קיימות, מוזנן. הבעיה המרכזית, למה יש אנטישמיות בעולם? מכיוון שלא יודעים, אין מדינה. ברגע של המדינה, אנטישמיות תחלוף. זה מה שהזכרתי, צ'רצ'יל גם כי מתראים מזה, אופ! היות ובעיית אנטישמיות בעיה מציקה לאנשים המוסריים, גם בעולם הלא יהודי, זה בעיה שלהם. איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת אנטישמיות? נקבל את הקונספציה של הרצל, ברגע של המדינה. אני זוכר עוד בימים לפני 50 שנה או למעלה מזה שאנשים דברות, יהיה לנו מדינה, יהיה לנו שגרירות, ומישהו ייצר ג'ין, יבוא השגריר, ייתן מחאה, כל הבעיות. היום יודעים שיש אנטישמיות בגלל שיש לנו, גם זה לא. אז פתאום, רואים, פעם משומעים להם, פעם יש חכות, גם הוא צדק גם הרצו, אבל היום יש תמיד. אז פתאום אנחנו אומרים, כנראה האנטישמיות זה תופעה, משהו מיסטי, משהו בלתי מובן. תודה רבה, ארץ ישראל. ארץ ישראל, הבעיה הדתית לא יכולה להירדם. היא תמיד חיה שם. תמיד יש סיבה. פעם יש סיבה בגלל שד, פעם בגלל מי יהודי, פעם בגלל מבק קשר, פעם בגלל, אני יודע, היה פעם רב יוסף. תמיד יש, אם בודקים את כמה שנות המדה, 43, לסוף פעם את העיתונות, אלה היו פרשיות המסירות ביותר, שזו רעש גדול, תמיד איזה בידה, מבחינת הרעש. למה זה קורה? תמיד אתה יכול להסביר, אבל פתאום מתברר, יש שקט, מבטיח לך תוך 4-5 שנים, יהיה פעם איזה רעש, שוב פעם איזה משהו, הבעיה הזאת. היא לא נותנת תרופה. אז מי שאחר כך יסתכל בעוד כמה מיליון שנים, זה כנראה. יהודים מהבעיה הזאת, אתם לא יכולים להלים אותה. זה כנראה, זה מציק לה. זה לא משנה בעד או נגד. כי לפעמים גם נגד זה אומר איזה התייחסות. בחוץ לארץ. יהודים יכולים לחיות שם, להיות בשנים, הבעיה הדתית לא תתארה. אז אתה יכול להסביר למה כאן, כי כאן זה מדינה, יש דתיים, רוצים כפייה דתית, בגלל. יש כל מיני הסברים, אבל עובדה היא שכאן הבעיה הזאת מתעוררת. אז אם חז"ל אומרים, כל הדר בהרצל דומה כמי שיש לאלוה, כל הדר בחוסה דומה כמי שאין לאלוה, יש לזה משמעות. אתה מרגיש את זה בין הדבות, אתה מרגיש את זה בשטח. לא נותנים, הרצל לא נותן את הבעיה הדתית הזאת להירדם. זה יוצר עונם התנגדות גדולה, גם התנגדות זה התייחסות. סיפרתי לכם את הסיפור הזה על אותם הבודהיסטים שעשו נשא בליל כל נדרה. הסופר בודהיסטים שאמרו גם זה דתיות, מה פתאום בליל כל נדרה. אתה כנראה שאתה רגיש לבעיה הזאת. גם התנדות היא צורת התייחסות. יש זה מפתגם רוסי, שמעתי מי שמדבר רוסי, אישה שאשת קוזק אחד, אשת רוס אחד, אומרת לבעלה, בעלי סודאיתי, כבר חצי שנה אפילו לא הרביץ. גם להרביץ זה התייחסות. ועוד אמרו, אמנם את מצרים ראו כעומדת במעלה מעל שאר ארצות חוץ לארץ, אך ממנה דנו קל וחומר להם בעולם, המצרים שחתה להברית, אסור, שאר ארצות לא כל שם. ועוד אמנם, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. ומשבחים בה את מי שמת בה יותר משהווה אלה לאחר מותו, שכן אמרו אין אדומה קולתו מחיים כאותו לאחר מותם. כך כואב לי, אני קורא בעיתונות. יש עכשיו נוס בעיה עם הכברים, להזיז את הכברים, זו שאלה הלכתית. אז כל העיתונות החילונית תופסת כולם ביד, זה בגלל דחיית מתים. בצורה פרימיטיבית. שלמה היהודים הדתיים מתנגדים? כי זה יפריע לדחיית מתים. זה שטויות ומלים. יש משנה בנזיר, בהתקברות לא מפנים, וכן מפנים, וכיווי גר מפנים בגלל צורכי רבים. זו שאלה הלכתית, יש פנים לכאנה. אבל לא בגלל. חיית מתים, אני מדי פעם קרא בעיתון זה מקפיץ אותי, מה? חיית מתים קשור עם זה, זה כך או ככה? כמובן יש יהודים פשוטים אולי אצלם זה באמת יש לנו את הגישה הפונדמנטליסטית, אבל זה לא... יש קשר, כל העניין הזה של לפנות קברים זה נאמר משום שמת קנה מקומו, במשנה בנזיר, משנה בפרק שמיני בנזיר. אין לזה שום קשר לתחיית המתים. כן, כי משבחים את מי שמת בה יותר מי שהוא אלה לאחר מותו, שכן אמרו, אינה דומה קולתו מחיים כקולתו אחר מיתה. לא, להביא אל הרצל את המתים זה לא כך יחס. גדולה מזו, מי שהיה ביכולתו לדור בה ולא עסקים, כמציבה כי יישאו אליה לאחר מותו, עליו אמרו, בחייכם נחלתי שמתם לתועבה במיטתכם ותבואו ותטמאו את ארצי. כלומר, אם אלה שיכלו לבוא ולא באו, רק לאחר מותם, אז יש ביקורת. אגב, אני לא מבין את החסידי ברסלב, שהם התקוממו נגד הנשיא, ביקש את, את ראש ממשלת אוקראינה, שידאג להבהיר את עצמות ברסלב. משה רבין התחנן, יוסף התחנן, יעקב התחנן, שאלו אותם לארץ ישראל. שלמה שיוסף, יעקב, כנראה שיש עניין להראות את העצמות לארץ ישראל. פסוקים מפורשים. אז היל ויש, נדמה להם שהרבי מה רוצה לקרר כאן, אז זה יותר מפסוק. ממש. מה?
אין שאלה.
ודאי, זה פסוק, זה. זה כמו שתו חסיד היה פעם, לקחת את בנו מהחדר, ושמע שהרבי שם מלמד שם את ה... סיפורים שם על אלישע עם בתנך, במלאכים שם. מדי, זה ממש סיפורי בעל שם, לא ידעתי שגם בתנך יש דברים כאלה. טוב. וכמה הפליג רב חנינא להקפיד בזה. כי כשנשאל אם מותר לפלוני לצאת לחוץ לארץ לידי מתי שתחיל, אמר, אחיו נעשה גויה, ברוך המקום שרגו, הוא ירד אחריו. וכן אמרו החכמים למכור, אסרו חכמים למכור קרקע בארץ לנוכרי, ואף אסור למכור קורות בית להניח מקומו חרי. ולזה ישמע להוסיף מה שאמרו, אין דנים דיני כנסות אלא בארץ ישראל, וכן מה שאמרו שלא יצא העבד לחוץ לארץ והרבה המאמנים יוצא בהם. עד עכשיו, דבר על, על ענייני הלכה, או מאמרי הגדה שדורשים אדם משהו, שיגור בארץ. על מאמרים על מעלת הרצל זה לא קל מקומו. חיין אמרו שלא יצא עבד לחוץ לארץ, הרבה מאמרים כיוצאי בארץ. וחיין אמרו, אווירה בארץ ישראל מחכים. נו, אתם מרגישים את זה? מבטם לארץ אמרו, כל המלך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא. רב זירא שמתוך השתוקקותו לעבור לארץ ישראל מיד התעקש לעבור ברגליו בנהר משלא מצא כלי שיט. ענה לו מין, ענה למין שתמה אל זה. הגמרא שבכתובות, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו לאביהם ודזפים אליהם. משה ואהרון לא זכו להיכנס לארץ ישראל. אני אומר שאני אזכה לכם, עשה כל מאמץ כמה שיותר מהר להגיע לארץ ישראל. טוב, אמר הכוזרי, אם כן, הלא עובר אתה המצווה מחויבת לפי תורתך. אם אינך עולה למקום ההוא, עולה למקום ההוא, ואינך עושה בית חייך ומותיך, כי אתה הוא אומר, אחים על ציון כבית חייך. מה פרוש בית חיים? זה יסוד החיים שלנו. אתה. אתם ישבים בחוץ לארץ. הוא מאמין כי השכינה תשוב לשכון שם. לולי היה לארץ בלתי נתרון זה, שהתמידה והשכינה במשך תתת שנה. אם היה לישראל רק ערך סנטימנטלי בלבד, שכאן התהלכו עבור. אני אתמול יושב עם יהודי, הייתי באיזה חתונה, יושב עם איזה יהודי, רב כאן מחוץ לארץ, מספר היה בוולוז'ה, ביקר שם בבית מדרש של וולוז'ה. מה יש שם היום מטליז? מכרים שם חזיר, יש שם עוד איזה מאפייה. אין שם יהודי, בכל וולוז'ה. כל איך אומר, התרגשתי, מה זה? כאן המקום הזה, היה נציב, היה רב חי. אם היה לארץ ישראל רק הערך הזה, כאן הלכו במקום הזה. את היהודים היום מתהלכים בפלן בכל מקומות, מחפשים, או עולים למרוקו, מחפשים מקומות שיהודים היו שם. זה מרגש. נראים רק זה לבד. מן הראוי היה כי תיכספנה נפשות לעלות אליה למען תזדחכנה בה. זה מעורר איזה מין התרגשות בנפש שהיא מועילה, שמעלה את הנפש. כאשר יקרה אותנו ביחסינו אנו אל מקומות הצדיקים הנעליים. הלכת וקמה ביותה שער שמיים, שעדיין שער שמיים, ארץ ישראל. דבר אשר הסכים עליה הרב כל האומות, כך מאמינים הנוצרים, כל הארץ הזאת יקבץ לה כל הנשמות ממנו את עלן השמיימה, ואף אנשי אסלאם מאמינים כי הארץ הזאת מקום היעלות. רצוני לומר, המקום שמנו הועלו עמלים השמיימה, והיא המקום שלו יקרצו כל בני אדם לעמוד עוד משפט החרוץ. כל בני אדם מכוונים בתפילה למקום הזה, ולכולם הוא מקום העלייה לרגל. אם כן, בא הכוזר ומתיח השמה כבידה לחבר. אין קריאתך ושתחווה ידך נכחה כי מעשה יצריות. כלומר אתה, 18 אתה בעמידה, אתה מחפש כיוון מארץ ישראל, ירושלים, נו ואתה יושב בחוץ לארץ. או עבודה שאין מה כוונה, שאתה לא חושב למה שאתה אומר. והנה אבותינו הראשונים היו בוחרים לדור בה יותר מכל משכנותם, ודיף היות גרים בה מיות אזרחים במקומותיהם, כרוך בסבל. היו מוכנים לשלם את המחיר של הסבל הזה. אם כותשה לא הייתה שכינה שם, לא נקלט שם, עדיין לא היה שם עוד מקומה של התשכינה. כי הייתה אז הארץ מלאה, זו אמה עבודה זרה. וכל זאת, לא יתאבו כמידבק בה, לא יוצאו ממנו בשנות רב כמרשות מית אלוה, ואז היו מבקשים כי תלן עצמותיהם אליהם. שבועות הכוזר מפורסמת, אמר החבר, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. איפה עוד אומר כוזר ממשפט כזה מצאת? מה? מה? אני לא שומע, תגיד בקום.
מצאת מקום כאבי.
בקשר? עוד מקום? יש בתפילה נדמה לי, תפילה בלי כוונה, כמו בבאגה. אומר כי אמנם חזה אשר בגללו למתקיים הייעוד אלוה, הייעוד אשר ידע לו לבית השני, רוני ושמחי בת ציון, כי ניבא ושכמתי בתוכי יחנום השם, קניין אלוקי עמד לחול אליהם כבראשונה, אילו נענו כולם להקריאה ושבו לארץ אל בנפש חפיצה, אבל רק מקצתם נענו, ורובם מהחשובים שבהם נשארו בבבל. זה אומר גם רמב"ם. מה הוא אומר? הייעוד המקורי, הנבואות של ישעיהו, היו צריכות להתקיים בבית שני, ולא נתקיים. הייתה שם איזו ממלכה קטנה, עם הרבה בעיות, בית שני. למה לא? כי לא עלו לארץ, רק מעשים עלו, והדלת העם עלו, לא החשובים. אתם מכירים את המשנה עשרה יוסים עלו מבבל, מי הם המיוחסים שעלו מבבל? לא מכיר את המשנה? המזרים, נתינים. מה? יש שם גם בסוף, נכון. אבל טוב, נוסף לזה אם רצו את... הייתה גם כוונה שהתארו. בכל אופן, הגדולים והחשובים נשארו בבבל, אומר, לכן לא נתקעים עם היהודה גדול. אנחנו לא יודעים אם מדינת ישראל הייתה נראית כך כמו היום, אילו היהודים מעלים, כפי שקרא אחרי בית שני. אומר, אם נשאר ככה העלייה, הבית השני נשאר במתכונת מצומצמת, משום שלא עלים. אז אותו דבר יכול להיות שכל החזונות שדיבר על הרב קוק, יכול להיות אחרת, אילו הייתה היענות. אומר, רק מקצתם לנו, ורובם החשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשיבוד, בלבד שלא ייפדו משכתם מסכן. לעשות את המהפכה הזאת, זה ניסיון קשה, ללכת ממקום זר, להגיע למקום חדש, זה ניסיון קשה, ניסיון בשביל כל רם, אבינה הולך לך, מה זאת אומרת לך? ולא עמדו בניסיון הזה. טוב, הבעיה שיש לעתים קרובות מצאו יהודים גם עשו מהמקום שנמצאים שם אידיאליזציה, אמרו שם בספרד שזה כמו ארץ ישראל, גם על וילנה אמרו ירושלים דליטה, תראו פעם את ההקדמה של יעבץ בסידור שלו, שמדבר על ארץ ישראל, על ימים ההם שכל הצרות וכל הגלות באו משום שיהודים חשבו שהנה יש להם במקום ארץ ישראל, תמיד מצאו, זה העיקר. ראיתי כבר גם דברי חב"ד שאמרו שם על ה-77 שם בבית כנסת שלהם, זה המקום שיבחר השם. זה רב פירה. סיפר לי פרופסור אייזנברג, היה בניו יורק והצליח לחדור שם באיזה בית כנסת, של בית ספר חרדי קצת. דיבר שתבוא משיח, תהיה קיבוץ גליות, יהודים יעלו לארץ ישראל. אז אומר לו שבילד אחד, ילד מוכשר, כן, יהיה קיבוץ גליות, אבל איך כתוב זה יהיה בארץ ישראל? אולי קיבוץ גליות, זה בורו פארק, אני יודע. אז אומר לו, השאלה יפה שם, נכון? אבל הנה, רמב"ם אומר, כשמשיח יבוא, נחזור לספור יובלות, ואין יובל רק עם רוב תושבי עליה, סליחות לארץ ישראל. לא. אבל אולי משיח ירבוש גם את אמריקה, זה יהיה חלק מארץ ישראל, אז יכולו להישאר שם. יד אמר את זה בצורה ידותית, אז יש רבים שחושבים כך. כי חשובים נשארו בבבל מסכימים לגלות ולשיעבוד, בלבד שלא ייפרדו ממשכנותם מסכן. ייתכן כל זה רמה שלמה ואומרו, אני ישנה וליבי ער, קינה את הגלות בשם שינה, את התמדת הנובע בקרבם בשם לב ער, באומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה שנקראים אלוה לשולה. יצא לכם לקרוא את מאמרו הפורסם של הרב סולובייצ'יק, כל דודי דופק. כלומר בקשר, תקומת המדינה, רואים שמשהו, מבקשים משהו, צריכים להרגיש את הדפיקה. כיוון לקריאה שנקראים אלוה לשוב לארץ. אבל אני אומר שוב פעם, אצל יהודה לוי, שיבה לארץ זה לא רק סתם שיבה לאומית, מבחינה לאומית, זה אצלו שיבה וקדושה. ארץ אלוה וכל השירי ציון זה בעצם שירי של כמיהה לקרבות לקדוש ברוך. המילים שרושים לטל הם כינוי לשכינה היוצאת מצל קורת המקדש. כלומר, הקדוש אומר שרושים לטל הנמצא בגלות, גם השכינה בגלות, תלו לארץ ישראל. ומה התשובה? פשטתי את כותם, איכך אל בשם, לחץ את רגליי, איכך אתם. כלומר, אני כבר התפשטתי, ולבש את הפיג'מה, השקפתי במיטה, לקום, דופקים אמנם בדרך, כל זה דופק, לחץ את רגליי, שוב פעם הלכלך אותם, התעצלי, בניתי כבר כאן משהו, מכירים את הסיפור ידוע שפעם האישה הפשוטה של איזה, היא ובעלה גרו שם באיזה כפר נידח, והיה להם שם איזה מין אכסניה, מקום שמכרו שם דברי אוכל למשקות על האיכרים. פעם הבאה נסע לעיר, נעלי סחורה, ובדיוק בא אמא שם איזה רבי קטן, איזה שהלך לסוף כסף, אז סיפר לה שקרוב יבוא משיח משם, כולם מראה לארץ ישראל. קיבלה שוק, מה זה? עכשיו השקיעו, הרחיבו שם את הבית שלהם, השקיעו כך הרבה כסף, קנו דברים טובים, ופתאום צריכים לעלות לארץ ישראל. טוב, בא לבא ומספרת לה במרירות, תשמע מה שקרה כאן, היה כאן האיש הקדוש הזה, הרבי הזה, אמר דברים איומים, אמר שאם משיח יבוא, צריך לעלות לארץ ישראל, כמה רק עכשיו השקענו וכמה כסף השקענו, אמרתי, תגיד, היו לנו כבר הרבה צרות, היו כבר המן ופרעה והקדוש הוא עזר לנו, גם הקדוש יעזור לנו גם במשיח. דודי שלח ידו מן החור, רמז לעזרה הפוצר במלאכם לבים אחרים, סוף דבר החלק מן ההמנענה ולא בלב שלם. לכן גמלם אלוה כמשלת ליבם, ונתקיימו הם ההבטחות אלוהיות רק במידה מצומצמת כתיביות התעוררותם. כי עניין אלוקי אינו חל אדם ולפי הכנת אדם ממעט מעט מעלה עליהם. ההיענות אלוקית היא בתים נכנות של אדם. אם הנכנות שלם הייתה מלאה, ההיענות אלוקית הייתה גם כמלאה. ואותו דבר בימינו, אם ההיענות הייתה גדולה, אז אם הנכונות של העם הייתה גדולה, ההיענות הייתה יותר גדולה. אף אנו לא היינו מוכנים להתקרב אל אלוהים אותנו בלבב שלם, אז היה יתברך משהינו כאשר השיע את אבותינו במצרים. עכשיו שאין הדבר כן, התכוונתי לזה כמה שמעת קודם. אין הדברים שאנו אומרים בתפילתנו, השתחוו להר ציון, השתחו להר קודשו, השתחו לאדום רגליו, המאזין שכינתו לציון וכדומה, כדיבור התוכי, צפצוף הזרזר, הזרזיר, קיבלו כוונת הלב הנומים דברים אלה או דומיהם, כאשר הראות בצדק, שר הכוזר. כן.
לא, הוא לא אומר כאילו
שהוא אתמול בסדר. מה?
הוא לא
מתגע על עצמו כאילו שהוא
לא בסדר.
כן.
הוא
לברע
מתגע על זה שהעם לא היה בסדר, לכן
המצב
עכשיו הוא
בפור.
הוא לא אומר,
תשמע, אני צריך
עכשיו לקום ולעלות לארץ.
הסוף אומר, אומר את זה. באמת, בסוף תפתח את עמוד ריש למד גימו. חתימת הספר, גמר החבר בלבו לצאת את ארץ כזר ללכת לשנה. עקבי, מה?